סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:05 דקות, שעה שנייה של סדר יום. האם מערכת בריאות הנפש זקוקה לוועדת חקירה ממלכתית שתבדוק לעומק מה שקורה בה, את ההזנחה של השנים? אנחנו תכף נדבר עם דליה וירצברג רופא, מתמודדת נפש ויושבת ראש ארגון מתמודדים למען מתמודדים, זו יוזמה אחרונה שלהם. אבל השאלה האם זה באמת מה שייתן את המענה למה שקורה היום בתוך בתי החולים הפסיכיאטריים ולא רק שם. לפני הכל נגיד שלום לדליה וירצברג רופא, שלום דליה.
שלום קרן.
מתמודדת נפש, יושבת ראש ארגון מתמודדים למען מתמודדים. אנחנו דיברנו כאן כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, והיוזמה האחרונה שלכם היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הנעשה בתחום במערכת בריאות הנפש. למה בעצם? דווקא חשבתי לעצמי, אנחנו נמצאים לכאורה בתקופה טובה יותר מאי פעם, לפחות ברמת השיח והפתיחות, ויש את נועל צמצום הקשירות והבידודים שהוציא משרד הבריאות, דברים כן קורים. ואת אומרת, בכל זאת זה הזמן, למה?
דברים אכן קורים, אבל אני חושבת שאני ממליצה לכולם לקרוא את דוח מבקר המדינה האחרון בנושא, שבו הוא ניתח בהרחבה את מערך האשפוז הפסיכיאטרי.
ומה הוא אומר שם בעצם?
הוא אומר שם המון המון דברים, ותקצר היריעה, יש לי, אני... בסופו של דבר נפנה אותה, אפשר להפנות את השומעים, חבל לבזבז את הזמן. אני יכולה להגיד לך עכשיו רשימה סטנוגרמית של כל הבעיות, אבל חבל
לא, אל תתני לי רשימה סטנוגרמית, אבל תתמצתי לי את זה במשפט.
תשמעי, זה באמת, אנחנו גם כתבנו על זה מאמר דעה בישראל היום, ויש שם פשוט כל כך הרבה דברים, 20 נקודות לפחות, שכל ניסיון כאילו לתמצת ולהגיד את זה על רגל אחת, רק ירדד את הדברים, כי הבעיות כל כך רבות ומרובות, שאי אפשר באמת במשפט אחד, זה יעשה עוול לעניין. אני רק יכולה לומר לך שאחרי 70 שנה, מאז קום המדינה, שכל דוח של מבקר המדינה הוא ככה יותר חמור, נראה שהוא מתחרה עם עצמו ולמצוא מילים קשות יותר. בפעם האחרונה זה כבר הגיע לניסוחים כמו ביזוי, פגיעה בחייהם.
של המטופלים, ביזוי ופגיעה בחייהם של המטופלים.
כן, בגלל התנאים החמורים, בפירוש, בגלל התנאים החמורים ששוררים בבתי החולים, ששוב אמרתי לך, אני לא יכולה להגיד את זה במשפט אחד, כי גם אם אני אעשה לך סטנוגרמה, זה לא יהיה משפט אחד, זה יהיה כמה וכמה 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 משפטים. לכן אנחנו חושבים שפשוט זה צו השעה, זאת אומרת, היה צריך לקרות מזמן, ועדת חקירה כזאת הייתה צריכה לקום מזמן. אבל מאחר שאין לנו לובי, והקול שלנו לא בדיוק נשמע במרחב הציבורי, אנשים מסתתרים, זה לא דבר שאנשים מתגאים לזעוק בראש חוצות, אני חולה נפש. הרי את יודעת, אני קיבלתי את זכות הדיבור, לא קיבלתי, אני ממש נאבקתי על זכות הדיבור בדיון האחרון בדוח מבקר המדינה, בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת, ואני פשוט נלחמתי על, על, על זכות הדיבור, ובסופו של דבר אני ראיתי שמדברים, מדברים, מדברים, ולא מגיעים לנושא שלנו, אז אני התפרצתי שלא כמנהגי, זה לא החינוך שלי, אבל אמרתי לה, יושבת ראש יקרה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', האם נראה לך הגיוני שפה אתם מדברים כל כך הרבה עלינו, בלי לתת לנו פתחון פה? ואז רצת אליי היועץ הפרלמנטרי שלה, ואמר לי, מי את? מה שמך? מי את מייצגת? ואז לא חידשנו את הארגון שלנו, אז אמרתי, מה אני אגיד לו? שמי דליה? את מי אני מייצגת? מי אני בכלל? אז עשיתי קמיקזה רגשי כזה, משהו שאני שונאת לעשות, כי יש לי צמרמורת שאני שמעת את הביטוי חולה נפש. אז פשוט ככה במין קריאת קרב כזאת, אמרתי לו, אני חולת נפש. וכולכם פה מדברים עלינו, ואף אחד לא נותן לנו לדבר על עצמנו, אנחנו מושאי הדיון. אתם מדברים פה על הראש, מעל הראש שלנו, וכמו שאני תמיד אומרת, nothing about us without us.
כן.
אתם לא יכולים לדבר עלינו בלעדינו. טוב, הוא אמר לי, אני מיד דואג לך לדבר, שם פתק, היא מיד אמרה, דה להעביר צבא גופה, ואמר לי, זו את, כי שתי שניות לפני זה אני הרי התפרצתי. וזהו, אז...
ומה אמרת להם?
אז יש סרטון ביוטיוב, תעשי לי טובה, יש שם 8 דקות שאמרתי, אני רק אגיד לך את משפט הסיום. משפט הסיום היה לי כביכול איזה הצעה לפתרון, הצעה קטנה, את יודעת מה זה, אמרתי שאת כל התקציב הענק של בית חולים אברבנאל, שסוגרים את נווה שלווה, כי הוא פרטי, אבל לא סוגרים בית חולים ממשלתי, שהתנאים בו לא יותר טובים.
אלא הרבה יותר גורים אולי.
אז אמרתי, תקחו את כל התקציב הענק הזה, של אברבנאל, ותפתחו בתים מאזנים בקהילה, דוגמת סוטריה, בית של תקווה, בקרמיאל, של יעל עדן ברוך. תפתחו, תצעידו אותנו לחזית העולם, תוציאו אותנו מחשכת ימי הביניים.
בואי נסביר אולי למאזינים.
הרי אי אפשר להמשיך ככה.
בואי נסביר אולי למאזינים באמת את, את מה זה סוטריה ומה זה, מה זה הבתים המאזנים. מה הגישה האחרת לגמרי בטיפול בפגועי נפש, במטופלי נפש, שנמצאת בבתים
מאוד.
האלה, להבדיל מהבתי
מאוד.
חולים הישנים של פעם.
זה פשוט מאוד. זה לא מבנה מוסדי, זה לא מוסד. זה לא אינסטיטושן, זה פשוט פרדיגמה אחרת. זה בית, בית בקהילה. את נכנסת לווילה יפה בסוטריה, שמנהל אותה פרופסור פסח ליכטנברג, ואת רואה שם וילה יפהפייה, אנשים שאת לא יודעת מי זאת מי, אני הייתי בסוטריה נשים, יש גם סוטריה גברים, את לא יודעת מי זאת מי, מטפלות.
את לא יודעת מי המטופל ומי המטפל.
מי המדריך, לא, ואין היררכיה, אין שום היררכיה. ואין חובה לקבל טיפול תרופתי, זאת אומרת, מי שלפעמים כמובן יש מקרים שאי אפשר להימנע מכך, אבל לא מכריחים, אין כפייה בכלל, תשמעי, זה עולם אחר, זה עולם אחר.
ועד כמה אנחנו רחוקים מכך שיהיו עוד מקומות כאלה בארץ, כי יש היום, אפשר לספור אותם על כף יד אחת.
ראש שירותי בריאות הנפש, דוקטור טל ברגמן לוי, חיברה קריטריונים מחייבים רגולציה של הפעלת הבתים האלה, ועד כאן טוב ויפה. הבעיה היא שקופות החולים לא מממנות אותם.
למה הן לא מוכנות לממן אותם?
קודם כל אני רק אגיד למה כן צריך לממן אותם.
רגע, אולי יבואו ויגידו לך, לא, זה הרבה יותר, את אומרת, תיארת וילה יפה וכל זה, זה בטח הרבה יותר יקר.
לא, אז הפתעה. לעומת 1,200 שקל מיטת אשפוז ביום, תחשבי. 1,200 שקל מיטת אשפוז ביום בבית חולים, שזה איזה 500,000 שקל בשנה, כל מיטת אשפוז, זה 900 שקל. זאת אומרת, זה הרבה יותר זול.
כלומר, אם המדינה מממנת את זה, וזה לא בא מכיסו של האדם, כן? מכיסו הפרטי.
כן, היום זה 20, יותר מ-20,000 שקל בחודש, זה רק, את יודעת, רק אנשים עשירים יכולים לממן את זה.
בדיוק. אז אם המדינה מממנת את זה, זה יוצא יותר זול למדינה.
נכון. עכשיו, למה קופות החולים מתמהמהות? או, זאת שאלת המיליון דולר, יש לי תשובה מאוד מאוד ארוכה ומסובכת, אבל אם אני אנסה לפשט אותה, זה שתי סיבות עיקריות. א', הם חושים שזה יהיה כל כך נחמד, שזה יוסיף שירות ולא יהיה חלופת אשפוז. שאנשים יבואו, אנשים שבחיים לא היו חולמים ללכת לבתי חולים פסיכיאטרים ולמקומות הנוראים האלה, יצבעו על דלתותיהם ויציפו אותם, ואז יהיה עוד ועוד שירות ולא חלופת אשפוז. Okay. זה דבר אחד. אבל כמובן שזה צריך לשים שומרי סף, אנשים שיקבלו למקומות האלה רק אנשים שהיו אמורים להתאשפז בבית חולים.
בבית חולים פסיכיאטרי.
זה דבר אחד. דבר שני, והוא יותר חשוב, הסיבה שזה לא קורה, משום שתסלחי לי, אני אפגע כאן אולי בכמה אנשים, אבל הדינוזאורים הגדולים ששולטים במערכת.
לא מוכנים שזה יקרה.
הם פשוט, הם שואבים את כל התקציבים למוסדות שלהם, לאינסטיטושן, לבתי החולים הפסיכיאטרי. תחשבי במספרים, פשוט מאוד. 100% תקציב בריאות הנפש. חצי ממנו הולך למוסדות שמטפלים רק ב-10%. זאת אומרת, 90% מאיתנו נמצאים בקהילה בכלל, אנחנו לא מאושפזים. ובקהילה אין לנו פתרונות. הרי אדם, במקום ללכת לאשפוז, היה שמח אם היה לו מקום כזה, כמו שיש מעט מדי רמת חן, מעונות יום, ואז 50% מהאשפוזים היו נחסכים. אבל מייבשים את הסקטור הקהילתי, מייבשים אותו למוות.
דליה, אני עוצרת אותך כי הנושא הוא כל כך מורכב וכל כך מגוון.
אז את רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים עם זה עכשיו?
בדיוק, אז אני אומר, והיינו יכולות לדבר לדעתי עד סוף השעה, רק על הפתרונות והאפשרויות, אז בוא נחזור לעניין ועדת החקירה הממלכתית.
כן.
אתם פניתם לשופטת בדימוס דליה דורנר, נכון? ונפגשתם איתה.
נכון, כן. אני רק חייבת להגיד שאני כותבת לה כבר 5 שנים, ובכלל לא ידעתי אם היא מקבלת, כי אף פעם היא לא ענתה לי, אז הייתי בטוחה שהיא לא מקבלת, ומצאתי איזה מייל באקדמיה באיזשהו מקום, וכתבתי לה, את מקבלת ממני? כאילו לא... כי אם כן, אז בקיצור, היא ענתה לי אחרי פחות משעה, ואמרה שהיא עוקבת, ואחרי הפעילות
המבורכת. ואז נפגשתם איתה.
כן.
והיא הביעה את הסכמתה לעמוד בראש הוועדה הזאת.
בהחלט.
רק שבינתיים אף אחד לא...
אבל היא אמרה בפירוש, היא אמרה, אני יכולה להסכים לעמוד בראשה של הוועדה, אבל זה לא בסמכויותיי, וזה לא תפקידי, ואני לא מסוגלת להקים אותה, כי מי שיכול להקים אותה, זה או הממשלה, או הוועדה הזאת לענייני ביקורת המדינה.
שבראשה עומדת חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. אז אנחנו פנינו ללשכת ראש הממשלה כדי לקבל מהם תגובה על העניין הזה, לא קיבלנו תגובה עד עכשיו.
היו לי מגעים שאני חייבת את הדמוקרטיות, אין סיכוי.
שפנינו גם ללשכתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בעניין הזה, ולא קיבלנו תגובה עד עכשיו. את קיבלת איזושהי תגובה?
אני בקשר רצוף עם היועץ הפרלמנטרי, אותו בחור חמוד, שנתן לי את רשות הדיבור בדיון. זה שסיתר שאני אדבר. אז איתו אני בקשר, הוא באמת רציני, הוא עונה לי, אבל תראי, הוא משקף את עמדתה של שלי יחימוביץ', ושלי יחימוביץ', על פניו, כפי שאני רואה את זה עכשיו, היא אומרת שלא, הם יפנו למשרדים השונים, הם יקבלו את עמדותיהם, הם אומרים כאילו שהם לא רואים שמסקנות של ועדת חקירה ממלכתית, הם יהיו איזשהו שינוי מדוח מבקר המדינה. אז אני כתבתי, וזה אני חייבת להגיד לה, כתבתי לה, כתבתי לא, אבל בעצם זה מיועד לה, להווה ידוע לך, למרות מה שכתבת, שעבודתה ומסקנותיה של ועדת חקירה ממלכתית שונות בתכלית השינוי מכתיבתו של מבקר המדינה בדוחותיו, קל וחומר שהן שונות מהדרך השוטפת שאותה הצעת שמעולם לא הביאה לתוצאות משמעותיות בתחום זה. זאת אומרת, אני לא יודעת, יכול להיות, תשמעי, הוא מתרץ את זה, היועץ הפרלמנטרי רון גילרן, בנימוק כביכול מעשי, הוא אומר ככה, לפי חוק הוועדות הממלכתיות, רוב של 2/3, יש רוב קואליציוני, אבל אני אומרת, בוא נלחם, בוא נשכנע, הרי זה נושא חוצה מפלגות, זה נושא אינטרס כלל אנושי.
זה לא נשמע שהם כל כך מעוניינים, אבל אני יכולה להבטיח לך שאנחנו נמשיך ונלווה.
אבל חוץ מזה, אני רוצה להגיד לך שפניתי למבקר המדינה, הגשתי לו טופס תלונה אישי וציבורי, סתם, פניתי ברשת, להפתעתי, התקשרה אליי רכזת אגף, והוא עבר לידיו, אמרו לי שלאחר התייעצות משפטית, העבירו את זה לידיו, הלוואי שהוא ימליץ, כי אם הוא ימליץ, זה כבר זה, וגם נשיא המדינה פניתי אליו, ולהפתעתי כתבו לי מכתב תשובה, ואחרי זה ביקשו טלפון ודיברו איתי, והם היו מאוד חיוביים, ואני מקווה שגם אני שומעת, יש דברים שאני לא יכולה לספר בשידור, אבל יש לי רוח גבית מכל מיני גורמים.
תרשי לי לומר לך שלהערכתי הסיכויים שתוקם ועדת חקירה ממלכתית הם לא גדולים, אפילו קלושים, אבל בעיניי עצם השיח הזה, עצם העובדה שאנחנו מדברות על זה, כבר עשינו משהו.
אני אשמח להפתיע אותך.
תפתיע אותי. דליה וירצברג, רופא, מתמודדת נפש, יושבת ראש ארגון מתמודדים למען מתמודדים, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, והרבה בהצלחה בכל מה שאתם עושים.